אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה אחד הדברים היחידים שאני באמת מבין בהם, והיום באתי להגזים. עם אורח כמו יוסף סידר אין סיבה להיות מאופקים. האיש הזה הוא אחד הבמאים הכי חשובים בתולדות הקולנוע הישראלי. אפשר להסתפק בנתונים היבשים והשטחיים ולמנות את הפרסים שזכה בהם, ואפשר פשוט להודות. מדובר באחד הקולנוענים הישראלים המאותרים ביותר אי פעם, עם פרסים מטעם פסטיבל קאן, ברלין, שתי מועמדויות לאוסקר, וסדרה אחת שביים למעצמת הטלוויזיה האיכותית HBO. אבל אפשר גם להיכנס למהות, ולומר זאת כך. סידר הביא לקולנוע הישראלי יוקרה שעד אז בקושי ראינו ממנו. עם דרמת מתח מהודקת כמו הסדר, סרט מלחמה בקנה מידה הוליוודי כמו בופור, או סרט כמו הערת שוליים שהוא גם מלודרמה משפחתית וגם מותחן אקדמי משונה, שגם 13 שנים אחרי שיצא לאקרנים נשאר אחד הסרטים הכי מושלמים שנעשו בעברית. סרטים עם ערכי הפקה של הוליווד במיטבה, שעדיין נראים ונשמעים כמו תוצרת הארץ. מצד אחד לא אומרים שבחו של אדם בפניו, ומצד שני למה לא להרים כשאפשר? אז בוא נתחיל מזה, יוסף. אתה לפחות שמח? אתה שמח בחלקך?
ברור שלא. מעבר לאמונות התפלות של להצביע על הדברים הטובים, ולדעת שמיד אחר כך יקרה משהו רע, אז אני לא מכיר אף במאי טוב שמרוצה מהמצב הנוכחי שלו. תמיד יש משהו יותר טוב שהוא מעבר לפינה, ועוד לא הצלחת לעשות אותו, וכל מה שהיה בעבר הוא מלא פגמים, ואני לפחות מסתכל אחורה ורואה רק את המקומות שבהם יכלתי אולי לעשות משהו יותר טוב.
אז אני עומד לשאול אותך עכשיו שתי שאלות שמשלימות אחת את השנייה. מה הדבר הכי טוב שעשית כבמאי?
אז בערת שוליים יצא שתוך כדי העבודה הבנו שהשפה שבה אנחנו מדברים איכשהו מבטאת את הרעיונות שעומדים מאחורי הסיפור.
זה בסך הכל פרס. פרס. זה הכל. זה לא בגידה בכלום. זה בסך הכל משהו קטן ויפה שאתה יכול לעשות למען קולגה, אם רק תתגמש קצת.
ומה זה אומר דה פקטו?
זה אומר שנקודת הראות שלנו איכשהו התאימה את עצמה לנקודת הראות של הדמויות בתוך הסיפור.
שלכם כצוות. שלך, של ירון שרף, של ברבא.
הייתי אומר שזה הצלם, ירון שרף, ואני בשלב של ההפקה, ואחר כך בעריכה גם כן מצאנו משהו בשפה של העריכה, שגילינו שהוא מאוד מספק, כי אנחנו מצליחים לגעת במוטיבים של הסיפור שהם מעבר לעלילה או מעבר לדיאלוג או מעבר לדבר שהוא צף מעל פני השטח, והתחושה הזאת שאנחנו מצליחים לספר את המהות של הסיפור עם שפה שנולדה תוך כדי עבודה, כי פשוט זאת הייתה השפה הכי יעילה לספר את הסיפור שאנחנו מספרים. התחושה שיש לנו את הכלים לגעת במהות זה משהו מאוד מאוד מספק. בערת שוליים הרגשתי את זה, בבופור היו שלבים שבהם הרגשתי את זה. סרטים אחרים אולי לרגע חשתי משהו כזה, אבל אז בעיקר הרגשתי את התסכול שזה לא מספיק שימושי, וזה לא מספיק, לא באמת משהו שהבנתי בזמן אמת.
אז משם אני רוצה להמשיך. מה הטעות הכי גדולה שעשית כבמאי? ואולי אם חלילה יש איזה סטודנט לקולנוע ששומע אותנו, אז מה אפשר ללמוד ממנה?
כן. בסרט הראשון עושים הרבה טעויות, ואני יכול להגיד שלפחות המסלול המקצועי שלי התפתח כמין תגובה לטעויות של הסרט הראשון. מצאתי את עצמי בסרט הראשון.
ששמו הוא הסדר.
הסדר, כן. עומד מול או בסט או בעריכה, לא לפני כן, כי אם הייתי מודע לזה לפני כן, אז אולי הייתי נמנע מזה. אבל מצאתי את עצמי גם בסט וגם בעריכה מובך ממשהו, בלי יכולת לתקן את זה. כלומר, המכונה גדולה מדי, וכבר הייתי בשלב שבו כבר אי אפשר לשנות דברים בסיסיים, אבל משהו בטון שאני חשבתי שהסיפור הזה צריך, הביצוע שלו לא היו מתואמים עד הסוף. ואז אם אני לא מצליח לעצב את הטון, או לשלוט בטון, אז הכל מחמיץ. שום דבר לא נראה טוב. גם בדברים שיש בהם פגמים, יש עניין. ואני חושב שבסרט הראשון נגעתי בדברים שהם היו חשובים לי אז, וגם היום הם חשובים לי. אבל אני בעיקר רואה את המקומות שבהם אני לא בסינק עם עצמי, לא מספיק מבין את הכלים, לא מספיק יודע לתקשר את מה שאני מנסה, ובעיקר מנסה לרצות את האנשים שמימנו אותי, את האנשים שאיכשהו השתכנעו לתת לי את האחריות, ומרוב זה שאני מתאמץ לרצות אותם, קצת איבדתי את היכולת להגיד או לעשות את מה שחשבתי שהוא טוב.
ולפעמים, עדיין, גם אם אתה מאבד את היכולת הזאת, אפשר לזכות בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר של שנת 2000. אבל אתה יודע מה? עכשיו אני חייב לשאול אותך. יוסף סידר, למה קולנוע?
בגיל צעיר ידעתי שאני רוצה להתעסק בבידור, אני רוצה להתעסק במשהו שקשור בבמה או משהו או קולנוע או טלוויזיה. נמשכתי לתיאטרון כשחקן, קצת ככותב, וגיליתי שאם אני לא מביים את מה שאני רוצה לשים על הבמה, אז אף אחד אחר לא יעשה את זה. ואז התמכרתי לתחושה הזאת שאני יכול במיקרוקוסמוס, בבועה קטנה, לשלוט בדברים שחשובים לי. והבנתי שבימוי נותן לי את התחושה הזאת שאין לי בחיים האמיתיים.
אתה יודע, כל הסרטים שבחרת, אמריקאים, ולא סתם אמריקאים, הם מאוד אמריקאים. אחד בניו יורק, אחד בלוס אנג'לס, אחד מתחיל באוקלאומו ונגמר בקליפורניה, אחד באיפשהו במערב התיכון. ואתה הרי מצד אחד ישראלי, ומצד שני, ההשכלה שלך מאוד אמריקאית. אתה למדת באוניברסיטת ניו יורק קולנוע. איפה האמריקה שאתה גדלת עליה פוגשת את הישראל שאתה לא תעזוב כבר לעולם?
אז בחרתי סרטים אמריקאים, כלומר, טכנית הם אמריקאים, הם נעשו בארצות הברית, אבל אני לא חושב לפחות חלקם לא מאפיינים את הקולנוע האמריקאי. הסיבה שאני נמשך לתרבות אמריקאית היא פשוט כי על זה גדלתי. ואם אני צריך לבחור דברים שבאמת הוטמעו בי והם חלק מהזהות שלי, אז הם אמריקאים, לא כי אני לא אוהב סרטים שנעשו במקומות אחרים, ויכלנו לבחור סרטים שנעשו במקומות אחרים, אבל אלה הסרטים שהכי נוח לי לחיות בתוכם, הכי נוח לי לדבר עליהם, בלי שאני צריך להתאמץ מדי, הם פשוט חלק מהזהות שלי.
אנחנו מתחילים בפשעים ועבירות קלות שביים וודי אלן בשנת 1989. יוסף, סדר לנו את זה. מה זה פשעים ועבירות קלות בשבילך?
אז אני אגיד שוודי אלן הוא במאי חשוב עבורי, ממש. הוא עיצב את ההומור שלי, הוא עיצב את הזהות היהודית שלי. לא רק, אבל היה משהו בסקסיות של האדם הזה, הנמוך, הנוירוטי, הממושקף, לכאורה הלא מוצלח, ובכל זאת, קריזמטי ומצחיק הדמעות, שנתן לי להרגיש טוב בעולם. ואני חב לו תודה, לא רק כיוצר. אני חייב לו תודה כיהודי במאה ה-20 ובמאה ה-21. האמת היא שאני החלטתי לבחור בסרט של וודי אלן לקראת השיחה הזאת. והסיבה לא מנותקת מהסיפור העכשווי שלו. אני מאוד כועס על איך שהתרבות היום מתייחסת לוודי אלן. ואני יכול להגיד שאני מרגיש שלאנשים עם מצפן ועם יכולת להבחין בין טוב ורע, ועם יכולת להבחין בין אמיתי לפייק, יש צו מוסרי להגיד שהוא מואשם במשהו שהוכח כלא נכון, והתרומה האדירה שלו לקולנוע, לקומדיה האמריקאית, כאילו לסטנדאפ, ובכלל, לזהות של היהודי בעולם, לבטל את כל זה נראה לי משהו היום בנורא.
אני רק רוצה לתת הקשר אחד, יוסף, במחילה. לעתים קרובות, האשמות ברמת המשטרה נעצרות לא בגלל שהן לא נכונות, אלא לפעמים בגלל שזה באמת פשעים שקשה מאוד להוכיח. לא אתה ולא לא אני יודעים מה באמת קרה שם, וזאת כנראה באמת אחת התקלות, כי אני מסכים איתך, יוסף, שיש משהו מאוד צבוע בדרך שבה אנחנו מתייחסים לאודי אלן ולהאשמות נגדו. הרי האשמות האלה היו ידועות הרבה לפני מהפכת מיטו, הרבה לפני שהמון נשים עמדו וסיפרו על התקיפות המיניות שהן בוודאות כן עברו. ובכל זאת, רק אחרי שהמהפכה הזאת קרתה, הוליווד בעצם נזכרה לומר, וודי אלן הוא בעצם אדם איום ונורא והוא מוקצה מחמת מיוס. אני לא חושב שאתה ואני נוכל לפתור את הקונפליקט הזה היום. אני יכול לומר שקשה לי עם וודי אלן. חייבים לציין אבל, ואם אנחנו כן נרצה שנייה לחזור לפשעים ועבירות קלות בעצמו, זה דווקא סרט שבאותה מידה מפריך את מה שאתה אומר. הרי הלכה למעשה זה סרט על בן אדם שמצליח, מה שנקרא באנגלית, to get away with murder. מדובר בבן אדם שמצליח להזמין רצח של אישה חפה מפשע, ואז להיחקר על ידי המשטרה, להצליח לשקר לה, למשטרה, ולחמוק מכל עונש.
אוקיי, אז בוא נדבר על הסרט.
בוא נדבר על הסרט, בבקשה.
אני חושב שפשעים ועבירות קלות הוא מהסרטים הכי מתוחכמים שלו.
יש לנו פה שני גיבורים. האחד, וודי אלן, הוא במאי דוקומנטרי ששואף לחנך את העולם ולהפוך אותו למקום טוב יותר. הוא מגלה כל פעם מחדש שאיש לא מעוניין לשלם לו על כך כסף. אשתו שונאת אותו, הוא מנסה לנהל רומן עם מפיקה צעירה שלא באמת מעוניינת בו, וגם הניסיון שלו להתמסחר לא באמת מצליח. לעומתו, יש לנו את ג'ודה, רופא עיניים ואיש משפחה שנסחט על ידי המאהבת שלו, ומחליט לזכור מתנקש שיחסל אותה.
זה שני מחזות מוסר. סיפור אחד על רוצח, סיפור שני על אידיאליסט שמנסה לייצר משהו טוב לעולם, נכון?
נכון.
אני אטען שבכלל, הנושא הזה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה משהו שמעסיק את וודי אלן.
It's a human life. You don't think God sees?
God is a luxury I can't afford.
לא בכל הסרטים של וודי אלן אנחנו מזדהים עם אף דמות. במקרה הזה אנחנו כן מזדהים עם חלק מהדמויות. הוא של הצדיק ורע לו, הוא מישהו שמנסה לעשות את הדבר הנכון, ומסיים את הסיפור שכוחות האופל ניצחו אותו. ואם יש משהו שאני יכול לקחת מפשעים ועבירות קלות, זה חוסר העונים של האדם, לא בהכרח התמים או הצדיק, אבל האדם שמנסה לעשות טוב בעולם, מול כוחות שכל כך יותר גדולים ממנו, שיכולים להפיל עליו משהו שהוא חסר עונים מולו.
אני כן יכול לומר שזה אחד הסרטים הכי טובים של וודי אלן שאני ראיתי, אולי הטוב מכולם. אתה יודע, זה סרט מאוד יהודי. זה אולי הסרט הכי יהודי שבא אלינו עד עכשיו. וגם אצלך אפשר לראות את האמונה מפעמת ברוב הסרטים. גם בבופור, כל הדמויות חילוניות אבל הן חיות בתוך מנזר צלבני. בהערת שוליים, היהדות היא חלק מהחיים של הדמויות לרמה שהם חוקרים אותה כל חייהם. אני רוצה לדעת, קודם כל, זה בכלל בכוונה?
אז בין להגדיר משהו כיהודי לבין לדבר על אמונה, יש בעיניי פער גדול. אני מסכים איתך שוודי אלן, גם בפרסונה שלו וגם ברוב הסרטים שלו, יש משהו מאוד יהודי. יחד עם זה, אין אלוהים בשום סיפור שוודי אלן סיפר, ואני רוצה לי להגיד או לחשוב שגם בסרטים שלי אין אלוהים. יש יהדות, אבל אני לא חושב שהאל משחק תפקיד דרמטי.
איזו סצנה מכל הסרטים שלך מזקקת הכי טוב את החיבור בין היהדות לקולנוע?
היהדות זה משהו גדול מדי בשביל לנקז לתוך סצנה או רעיון. אבל באותו זמן אני צריך להגיד שכמעט ואין סצנה רצינית או משמעותית בתוך סיפור שאני לא יכול לחבר אותה לאיזשהו רפרנס שהוא יהודי בעיניי. אוקיי? אז אתה תיקח את בופור. כל הרעיון של בופור הוא על מערכת יחסים בין בני אדם לבין הר, מקום, דבר שמגדיר את הזהות שלנו. אז במקרה של החיילים בבופור, כל הזהות שלהם, כל הכוח גברה שלהם, נשאב מהתפקיד שהם ממלאים כלפי ההר הזה, להגן על ההר הזה, להחליט שההר הזה חשוב. מערכת יחסים שלנו כיהודים עם הר, בין אם זה הר פיזי, הר הבית, או הר המוריה, או בכלל איזשהו מקום שאליו אנחנו מנתבים את, את הסמליות הלאומית שלנו. מערכת היחסים הזאת בעיניי היא מעניינת, היא מאתגרת. אני מבין למה יש אותה, באותו זמן אני גם מרגיש בבטן את הסכנות שיש במערכת היחסים כזאת, אז בופור מתעסק בזה. זה, אם זה יהודי, אני לא יודע, אבל כמעט כל סצנה בעיניי זו וריאציה על הרעיון הזה. אז מהבחינה הזאת, בופור הוא סיפור על הקשר שבין בין יהודים לבית מקדש, למקום שאנחנו שמים עליו את כל המשמעות הדתית והלאומית שלנו.
בית מקדש שחרב.
או תראה, בית מקדש, היום כבר יש לזה קונוטציות יותר מדי ספציפיות כדי שזה, כדי שאפשר להשתמש בזה בהשוואה לבופור. אבל ההר, כאילו גם הציונות שעבה מהיהדות את את הרצון לשים בראש הר את כל המאוויים הדתיים והלאומיים והעממיים שלנו. והיכולת אנחנו לפוצץ את זה, או להיפרד מזה, או לוותר על זה בתמורה למשהו אחר, אנושי, פחות לאומי, פחות כללי, זה מתח שאני מרגיש אותו בחיים האישיים שלי, ומרגיש אותו בחיים הקהילתיים שלי, ומרגיש אותו בחיים האזרחיים שלי.
ועכשיו הגיע הזמן לסרט השני שלנו להיום. אנחנו בפעם השנייה כבר בתולדות הפודקאסט עם תינוקה של רוזמרי שביים רומן פולנסקי בשנת 1968. יוסף, בוא נשמע את זה ממך. מה זה תינוקה של רוזמרי בשבילך?
קודם כל זה סרט אימה, והוא סרט אימה מעולה, של במאי שלא עושה סרטי אימה בגלל שזה ז'אנר שהוא אוהב. הוא עושה סרטי אימה כי מרגישים שבתוך הבמאי הזה יש שד. והשד הזה מפחיד אותו, ולכן גם כשהוא מספר סיפור על השדים האלה, אז זה מפחיד את הקהל. באותו זמן שזה סרט אימה מעולה, שעומד בכל כללי הז'אנר, זה גם סרט אנושי, פסיכולוגי הכי בסיסי שיש. זה סרט על יצירת תינוק, על תהליך ההיריון ועל לידה, ועל כל המערבולת הרגשית שיש סביב זה, מה יכול להיות יותר בסיסי מזה.
זהו סיפורה של רוזמרי, שעוברת עם בעלה לדירה חדשה ונאה בניו יורק. היא רוצה תינוק, הוא רוצה עבודה. יום אחד, זוג שכנים חטטני ומשונה, מחליט להידבק אליהם ולהתיידד איתם בכוח. אחרי לילה משונה אחד, רוזמרי מתחילה לחשוד במה שכולנו לעתים חושדים. האם השכנים שלי ושל בעלי עשו יד אחת עם השטן ועיברו אותי עם בנו? As one does. כאמור, כל הסרטים שבחרת הם דרמות איכותיות ומכובדות, זה ספציפית סרט אימה. ההגדרה של סרט אימה מבקשת מהבמאי להפעיל את הצופה, וכשבמאי צריך להפעיל את הצופה במובן הכי אנושי ובסיסי, הבמאי יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. בדרמה, למשל, הבמאי צריך להיות קצת יותר שקול, קצת יותר זהיר. אבל אם אתה רוצה להבהיל את הצופה, אם אתה רוצה להפחיד אותו, אתה יכול להתפרע.
כן, אז אני לא חושב שפולנסקי בתינוקה של רוזמרי רצה להבהיל את הצופה. אין שם jump scares.
בו!
כן. המוזיקה לא עובדת כמו בסרטי אימה אחרים, גם העריכה לא. יש שם, היומרה שם היא עמוקה יותר ורצינית יותר. מה שכן יש, זה, ככה אני חווה את זה, אנחנו חווים את כל הסיפור רק מנקודת הראות של רוזמרי, של מיה פארו. זה תפקיד קולנועי אדיר. הסיבה שבחרתי את זה, כי באמת יש מעט הופעות על המסך שבעיניי מצליחות לעורר רגש בצורה כל כך מיידית, כמו שמיה פארו עושה בדמות הזאת של רוזמרי.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, איך גורמים לשחקן לעשות דברים כאלה? איך עושים כמו מריונטה לשחקן כמו שאתה רוצה שהיא תעשה?
תסריט. תסריט ובחירה של השחקן הנכון. תראה, יש כמה סצנות מאוד זכורות מתינוקה של רוזמרי, אבל אם אנחנו לוקחים את הסצנה הכי זכירה והכי מערבת באימה, אחרי שהיא מצליחה להשיג את התור אצל הרופא, אצל צ'רלס גורדן, הרופא שהתחיל לטפל בה, לפני שהקט השטן השתלטו גם על הטיפול הרפואי שלה, היא יוצאת משם לטלפון, בלתת טלפון ברחוב, והיא יודעת שהיא על זמן שאול. ופתאום מגיע מישהו שנראה כמו הרופא המגויס שלה שנעמד בחוץ. זו סצנה מפחידה, זו סצנה שפשוט בלתי אפשרי לנשום כל עוד היא נמצאת שם בתא הטלפון. ולמה זה עובד? זה עובד כי התסריט יצר סיטואציה שהיא... אין דרך לא לשחק אותה, כמו שמי אפשר עושה את זה. עכשיו, הוא בחר מישהי שמגלמת את כל הפגיעות ואת כל את התמימות מצד אחד, ומצד שני את היכולת כן לחקור את מה שקורה לה. וכל זה קיים בתסריט. ומי אפר הוא פשוט הייתה צריכה לתת לסיטואציה להשתלט אליה, ולכן אני חושב שכל שחקן הוא טוב רק כמו שהתסריט מאפשר לו להיות. במקרה הזה יכול להיות שיש עוד שחקניות שיכלו לעשות את זה, אבל באמת אחרי שרואים את מי אפר הוא שם, קשה לדמיין מישהי אחרת.
אני רק רוצה להגיד משהו אחר דווקא על רומן פולנסקי. הוא הורשע בבעילת קטינה שהייתה אז בת 13.
נכון.
הוא הורשע ופשוט ברח מהדין, וכעת הוא למעשה, גם את זה רואים בתינוקה של רוזמרי, הרי בסופו של דבר, תינוקה של רוזמרי, זה סיפור על אישה שעברה אונס.
כן.
אני רק רוצה לציין שהדרך האחת שבה אני מסתכל על זה, זה שבלי ידיעתה של רוזמרי, מסממים אותה.
נכון.
ומעברים אותה, כלומר, זה לכל דבר ועניין אונס.
אולי הזווית שהייתי נותן לזה, זה נכון, זה ש... אני חושב שדרך הסיפור, או איך שפולנסקי מבין את הסיפור הזה, כל אישה בהיריון מרגישה או יכולה להרגיש את מה שמי אפר מרגישה, שבשלב מסוים החירויות שלה נלקחות, והיא נדרשת להשתעבד למשהו מפחיד, גדול, והוא נגמר בהיריון שהוא בעיניי, גם כן, הוא קשור לכל סרטי האימה, אבל הוא במקרה הזה הוא כל כך חד ומצמרר. What have you done to it?
What have you done to its eyes? הרי הסרט, וזהירות ספוילר בהקשר הזה, אם אתם רוצים, דלגו כמה דקות קדימה. רוזמרי מגלה שהיא למעשה ילדה את בן השטן, כן. מוצאת אותו בעריסה שלו ומחליטה לחבק אותו בגלל שהוא פשוט הבן שלה. במובן הזה זה סוף טוב לכל דבר ועניין.
אז התהליך שהיא עוברת הוא תהליך של מניפולציה. והמניפולציה הזאת גם כן בעיניי היא מהדהדת את לחץ חברתי, ופולנסקי נורא חכם באיך שהוא לא כופה עלינו שום פרשנות. הוא משאיר את זה כסיפור הפנטסטי של קט שטן שחוטפת את האישה הזאת ודרכה מביאה את השטן לעולם.
תגיד, מה במאי צריך לזכור כשהוא נכנס לסט?
על מה הסצנה? זה אולי גם מתחבר לשאלה על איך בוחרים שחקן. תמיד יש, בכל סיפור שמספרים, יש את הסיפור הקונקרטי, את הלבנים או את הפיגומים שאיתם מעבירים את העלילה לקהל. אבל מתחת לפיגומים האלה יש איזשהו רעיון דרמטי, איזשהו מתח, לפעמים הוא מתח שנורא קשה לנסח אותו. בין רעיון אחד לרעיון אחר, או בין איזשהו כוח אחד בעולם לכוח אחר בעולם. ואני עושה לעצמי מין mental note כל יום בתחילת העבודה, להיזכר על מה כל הסרט, ואיך הסצנה שאני עושה היום היא וריאציה על הנושא של כל הסרט. ואז לחפש את זה תוך כדי עבודה.
ועכשיו הגיעה השעה לסרט השלישי שלנו להיום. אנחנו עם ענבי זעם, שביים... ג'ון פורד בשנת 1940. יוסף סידר, תן לנו את זה במשפט. מה זה ענבי זעם מבחינתך?
אז קודם כל זה סרט שמי שלא ראה אותו, אני חושב שזו צפיית חובה. גם אם קצת קשה בדקות הראשונות של הסרט, אני ממש מתחנן בפני המאזינים שלנו שיתנו לסרט הזה קצת זמן, כי הוא בסופו של דבר... הוא מגיע לעומקים ולעוצמה רגשית שלפחות עבורי אין עוד אף סרט שמגיע לרמות האלה.
זהו סיפורו של תום ג'וד ומשפחתו. אנחנו בשנות השפל הכלכלי הגדול, ותום חוזר לביתו שבאוקלהומה אחרי 4 שנים בכלא. אבל משפחתו לא שם. הם התחילו במסעם והוא בנס מצליח לחבור אליהם. הם חקלאים ובעלי הקרקע שלהם סילקו אותם מאדמתם, אחרי שהבינו שלא משתלם להם להמשיך לתת להם לעבוד אותה. ומשפחת ג'וד החליטה לצאת לארץ המובטחת קליפורניה, שם נאמר להם שבוודאי ימצאו עבודה, ולא ירבו, בכל פינה יש תפוזים וענבים. ככל שהמסע מתמשך, כך הם מבינים שאי אפשר לסמוך על ארץ אחת שתפתור את כל הבעיות שלהם, והייאוש הולך ומחלחל. אין מאסטר כמו ג'ון פורד, אחד הבמאים ששכללו לכדי שלמות את הנוסחה שלפיה בנוי סרט הוליוודי, עד היום בעצם. פורד היה אמריקאי שמרן ומעוגן, אין כאן אף ניסיון להמציא אף גלגל, פשוט לספר סיפור טוב. אתה יכול להסביר לי בקצרה למה ג'ון פורד הוא אחד הגדולים?
ג'ון פורד הוא באמת מאסטר. לג'ון פורד יש כנראה יכולת אינטואיטיבית להגיע ללב של כל סיטואציה. אחת הסיבות שבחרתי בסרט הזה, חוץ מזה שזה בעיניי סרט אדיר ממש, זה מבוסס הספר של ג'ון סטיינבק, וג'ון פורד, יש בו, בכל הסרטים הטובים שלו, ויש לו הרבה סרטים טובים, הוא מוצא דרך להתעסק בדבר שמעסיק את אמריקה, במתח הכי בסיסי שקיים בחברה האמריקאית. וחשבתי שמעניין לחזור לסרט הזה עכשיו, כי בתקופה שאנחנו נמצאים, כל מספר סיפורים שואל את עצמו, איזה סיפור אפשר לספר שעוזר לנו לחדד או להבין את מה שקורה סביבנו? איך מספרי הסיפורים יכולים לכל הפחות לעזור לוויכוח שמתנהל להיות ויכוח מעמיק ורציני יותר, ולא רק פוליטי או פופוליסטי.
במילים אחרות, זה סרט על איך הדבר הגדול משפיע על האדם הקטן. זה מה שאני ראיתי כשראיתי את ענבי זעם, בעיקר בגלל שהוא מקבל כעובדה מוגברת משהו שאנחנו לא כל כך מבינים עד הסוף, כי אם יורשה לי, לא כולנו יודעים מה בדיוק קרה בשפל הכלכלי הגדול, ואני גם רוצה לתאר לעצמי שמשפחת ג'וד בעצמה לא הבינה עד הסוף למה מסלקים אותה מהאדמה שלהם, אבל היה כאן מהלך שלם של בעלי קרקעות, שהחקלאים שחיו עליהן במשך כמה וכמה דורות, אמרו להם, אתם צריכים ללכת בגלל שזה לא משתלם לנו יותר שתמשיכו לחיות כאן. וזה כשלעצמו אירוע שאפשר לכתוב עליו דוקטורטים שלמים בכלכלה, אבל אנחנו לא מבינים אותו. מה שאנחנו כן מבינים זה מה זה עושה לאדם שצריך לעזוב את האדמה הזאת.
I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too.
ומה שמעניין בסרט הזה זה שהוא יוצא בתקופה שבה הקולנוע היה מאוד מאוד over the top, מאוד מוגזם, מאוד תיאטרלי, מאוד מלאכותי. אבל כאן אנחנו רואים אנשים, גם הנרי פונדה, מאוד אנושי פה, לא מנסה להיות נוצץ יותר ממה שהוא, אין כאן ניסיון לייפות את המציאות. ואנחנו רואים את היעדר הניסיון הזה דרך דמות אם המשפחה, ג'יין דרנל, אישה לא יפה, אישה לא מושכת, אבל אישה אמיתית ומלאת חמלה ומלאת כאב, שמנסה לעבור את המשבר הזה עם קצת קצת כבוד עצמי.
We sure taken a beating.
I know. That's what makes us tough. Rich fellas come up and they die and their kids ain't no good and they die out, but we keep a coming. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. We'll go on forever, pa, cuz we're the people.
ואני לא יכול שלא להריע להופעה הזאת. מה שמעניין זה ששבוע שעבר אנחנו דיברנו עם ישראל אהרוני על הסרט רבקה, שניצח את ענבי זעם באוסקר 1940. אני רוצה ששנייה נחזור אחורה ונדבר על האוסקר הראשון שלך, על שנת 2008, שבה אתה היית מועמד לאוסקר עם בופור, מהזווית שלי. אני הייתי בן 12, וזה היה אחרי בצורת של 24 שנים, שבה אף סרט ישראלי לא היה מועמד לאוסקר לסרט הזר הטוב ביותר. האחרון שהיה מועמד היה מאחורי הסורגים של האחים ברבש. והנה בופור, שנבחר כנציג ישראל לאוסקר, לא משנה באילו נסיבות, בופור נבחר כאחד מחמשת הסרטים הזרים הטובים ביותר של השנה. ואני הבטחתי לעצמי שאני אראה את הטקס בלייב. ואכן, אני רואה, אגב, אתה זוכר מי הגישה את הקטגוריה? מי הגישה את קטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר? כי אני לא אשכח את זה.
תזכיר לי.
היא זכתה באוסקר שנה לאחר מכן. שמה הוא פנלופה קרוז.
אה, נכון, נכון.
פנלופה קרוז, אני לא אשכח איך המלאונה האנטי-ציונית הזאת פותחת את המעטפה ונותנת את הפרס לאיזה סרט אוסטרי שלאף אחד לא אכפת ממנו כבר, אתה הרגשת מוקה כוכבים? אתה הרגשת שזה, שאתה ברקיע השביעי, או שזה פחות זוהר ממה שאנחנו חושבים?
תמיד זה פחות זוהר מלפני שחווים את זה. אבל כן, יש בזה גם זוהר. הסיפור שאני אוהב לספר על האוסקר הזה, זה שהיינו שם עם, גם עם אושרי כהן, שמגלם את התפקיד הראשי בבופור, ובהלוך, אז סידרו לנו לימוזינות להגיע לשם, ובסוף הטקס, איכשהו כולם התפזרו. עקרונית, הלימוזינות האלה אמורות לאסוף אותנו בסוף, אבל מה שאושרי מספר זה שהוא לא מצא אותנו, והוא פשוט יצא מהבניין של האוסקר, ועם הטוקסידו הסחור שלו התחיל ללכת ברחוב, ואז עצרה לידו ואן, עם כמה ישראלים מלוס אנג'לס, ואמרו, אושרי? הוא אמר, כן. לאן אתה הולך? הוא אומר, לא יודע. והם לקחו אותו לאיזשהו מסעדה, ובילו איתו כל הלילה. וזה השילוב הזה בין להגיע לליגה של הגדולים, אבל בסופו של דבר לגמור במסעדה של ישראלים בלוס אנג'לס, זה פחות או יותר מתמצתת, גם את התחושה שלי מהאירוע הזה.
אני מניח שארבע שנים לאחר מכן, כשאתה היית מועמד לאוסקר עם הערת שוליים, כבר היית קצת יותר מתורגל, אתה ומשה אדרי שבא איתך. קודם כל, אני חייב לדעת, מספרים שבאותו אוסקר היה איזשהו מפגש פסגה בין שלמה ברבא למריל סטריפ. היה או לא היה?
אני לא עקבתי אחרי כל מה שברבא עשה. באירוע של השבת שלפני האוסקר, אז יש מין טקס נחמד כזה לסרטים הזרים, שבו מביאים כוכבים להגיש ליוצרים איזשהו תעודה. ומריל סטריפ הגישה לסרט האיראני בערב הזה, אז היא הייתה שם וכולנו דיברנו איתה, והיא באה והחמיאה לכולנו על הסרט.
אני רוצה שתספר לי הכל על המפגש שלך עם מריל סטריפ, הכל אני רוצה לשמוע.
היא מאוד מאוד אהבה את הערת שוליים, והיא ידעה לדבר על זה בפרטים, וכמובן זה היה נחמד לשמוע. ואחרי זה יצא לי להיות איתה, הצטרפתי לוועד, אחרי שקיבלו אותי לאקדמיה, ולפני שהשיטה השתנתה, אז ישבתי כמה פעמים בוועדה הקטנה שרואה את הסרטים שעולים לשורטליסט. ובאופן מסורתי, מריל סטריפ היא חלק מהוועדה הזאת.
איך היא אוהבת קולנוע עולמי כפרה עליה.
כן, וישבנו וראינו, אז זה היה 9 הסרטים שעולים לשורטליסט, ואחרי כל סרט דנו בסרטים ודיברנו וישבנו רשמים, והיא באמת בן אדם שלא רק, לא רק יצא לה להשתתף בסרטים מאוד מאוד חשובים בתקופת חייה, אבל גם היא יודעת לדבר על סרטים, להעריך עבודה של אחרים. העיניים שלה קולטות דברים שאחרים לא קולטים.
הגיעה השעה לדבר על הסרט הרביעי שלנו להיום. זהו הסרט שנות חיינו הטובות ביותר, שביים וויליאם ויילר בשנת 1946. יוסף, תן לנו את זה. מה זה שנות חיינו הטובות ביותר עבורך?
זה סרט שכמה פעמים שאני לא אראה אותו, בערך 4 דקות לתוך הסרט, העיניים שלי מתחילות לדמוע.
אני מבין לחלוטין למה. חברים, אין כאן סרט אחד שלא היה מועמד לאיזשהו אוסקר, אבל שנות חיינו הטובות ביותר הוא הזוכה הגדול ביותר של הפרק הזה עם 7 אוסקרים, כולל הסרט הטוב ביותר. הסרט מתרחש רגע אחרי מלחמת העולם השנייה, וזהו סיפורם של 2 חיילים וקצין אחד, שחוזרים לביתם בעיר קטנה במערב התיכון, ומנסים להתרגל לעולם החדש, שבחוצפתו המשיך בלעדיהם. חייל אחד, בנקאי, איש משפחה למופת, נהיה לאלכוהוליסט בתפקוד בינוני, ולא מצליח להתמודד עם העובדה שביתו נהייתה לאישה. אחר איבד בחיל הים את 2 ידיו, ואומנם למד איך עובדים עם הקרסים שקיבל, אבל לא באמת בטוח שהאנשים סביבו יודעים לקבל אותו כמו שהוא. והשלישי, קצין מאותר, טייס בחיל האוויר, שאומנם קיבל את מלוא הקרדיט בשדה הקרב, אבל בחזרה בבית איש לא מעוניין לתת לו עבודה, והאישה שחיכתה לו שם לא כל כך עפה עליו כשהיא רואה איך הוא נראה על אזרחי. בוא נדבר על 4 דקות הראשונות האלה.
אז התסריט של הסרט הזה הוא תסריט כל כך טוב, שבאמת קשה מאוד לשבת מול מקלדת ולכתוב, כשמבינים שעד כמה קשה להגיע לדיוק והחסכנות שיש באיך שהסיפור הזה מסופר. כל סצנה גם מציגה בפנינו בהתחלה של הסרט, גם מציגה בפנינו את הדמויות ואת כל מה שאנחנו צריכים לדעת, וגם מעמידה את הדמות מול הדרמה המרכזית שתתפתח בהמשך הסרט. הסיפור מתחיל דרך הדמות של פרד, שהוא הקצין בחיל האוויר אמריקאי, והוא מנסה למצוא טיסה חזרה לעיירה שלו. כבר בדלפק הוא קולט שהדרגות שנתנו לו סמכות, ואולי אפילו קצת כבוד בצבא, לא שוות כלום באזרחות. וזה בעצם הסיפור שאנחנו נעקוב אחריו, או במתח הסיפורי שאנחנו נעקוב אחריו בהמשך הסיפור.
הרגע הכי מרגש בסרט, ואולי אחד הרגעים הכי מרגשים שראיתי, יש לנו כאן סדרה של סצנות, שבהן החיילים חוזרים הביתה, ומי כמונו יודעים, עכשיו,
כן.
כמה הדבר הזה יכול לשבור ולאחות לנו את הלב בו זמנית.
זה האסוציאציה שבגללה חזרתי לסרט הזה עכשיו לקראת המפגש לנו. זה סרט על אנשים שחוזרים מעולם אחר, מחוויה אינטנסיבית של מלחמה, שלא כמו כאן, זה החיילים שחזרו מלחמת העולם השנייה, חזרו אחרי שנתיים, שלוש, לפעמים ארבע שנים, ובכל זאת הם חוזרים לאיפה שהם עזבו, ומתקשים לגשר על הפער בין החוויה שהם עברו לבין העולם שבו עכשיו הם צריכים להשתלב, וכל דמות שם יש שם וריאציה, שוב, על איזשהו תקלה מסוימת בחיים האמריקאים שחוסמים את האנשים מלהשתלב בחזרה.
אני רוצה רק להגיד משהו אחד מאוד חשוב לגבי הקולנוע של וויליאם ויילר, ואני משוכנע שאתה כבמאי תדע להעריך את זה. וויליאם ויילר יודע לבנות פריימים בצורה שבה העין של הצופה תמיד יהיה לה לאן להסתכל, לא משנה באיזה צד של הפריים היא תסתכל עליו. כלומר, למשל, בסצנה שבה אל חוזר הביתה מהמלחמה.
כן, סצנה אדירה.
סצנה אדירה בגלל שהוא מתחיל בכך שהבן הקטן שלו רואה אותו, והוא שנייה סותם לו את הפה כדי שהאימא לא תשמע. ואז הוא עושה את זה גם לילדה. אומר, אני שמח שאתם רואים אותי פה, אבל בואו תתנו לי להפתיע את אימא. ואז, מהקצה של החדר, בזמן שהמצלמה ממוקמת רחוק, האימא, בגילומה של מירנה לוי בתפקיד אדיר, מגיחה, והוא רץ לחבק אותה, כשמשני צדדים של הפריים, הילדים עדיין מסתכלים עליהם. זה בניית פריים מבריקה.
וכל הסצנות הגדולות של הסרט הזה, הן סצנות שבנויות משוט אחד כזה, שמאפשר לצופה לזוז בתוך הפריים, ממוקד אחד למוקד אחר.
זהו סרט של אחרי המלחמה. ואתה, יוסף, ביימת את אחד מסרטי המלחמה הכי חזקים שעשו פה בארץ. אני משוכנע ששאלו אותך מספיק שאלות על הבופור, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אני מבקש שתיקח אותי ליום שבו צילמתם את פיצוץ המוצב.
כן, אז מה שהסתדר לנו שם, זה שכדי, באמת היינו צריכים לפוצץ את המוצב.
וזה פיצוץ אמיתי!
זה פיצוץ אמיתי שדרש כמה ימים של הכנות. פיני קלביר, האיש אפקטים הישראלי, שעד אז, יכול להיות שהיום כבר יש לו מתחרים, אבל עד אז לא היו לו מתחרים. היה צריך כמה ימים שבהם הוא באמת מכין את המוצב הזה שאנחנו בנינו לפיצוץ. פחות או יותר כמו שהיה צריך להכין את מוצב הבופור לפיצוץ, רק עם הרבה יותר חומר נפץ. וזה אמר שני דברים. אחד זה שזה הדבר האחרון שאנחנו מצלמים. כלומר, צריך לגמור את כל מה שאנחנו צריכים לעשות בסרט, כי אחרי שמפוצצים את המוצב אי אפשר לחזור ולצלם. הדבר השני זה שהגענו למצב שבו אנחנו בעצמנו מחוברים לסט הזה, ולעבודה שעשינו בה, ולקשר בינינו ולזהות שלנו לבין הדבר הזה שאנחנו עושים, כלומר כל העתיד שלנו תלוי ביכולת של הסרט הזה להצליח, הרעיון שמפוצצים אותו בסוף התהליך, מייצר קתרזיס שהוא פשוט אי אפשר לעמוד בפניו. ואני לא יכול לחשוב על עוד דוגמה שבה אני מאחורי המצלמה, היו הרבה מצלמות שצילמו את הפיצוץ עצמו, אבל מאחורי המצלמה הספציפית שלידה אני עמדתי, ובין השחקן הראשי לבין אושרי כהן שעומד ומסתכל על הפיצוץ, אני לא יכול לחשוב על עוד דוגמה שבה אני והשחקן
3-2
מרגישים אותו דבר בדיוק. שנינו מסתכלים על הדבר שמגדיר אותנו, פשוט מתעדה לתוך ענן אשן וכדור אש ענק.
תגיד, המלחמה עכשיו יושבת על הצנחן שהיית פעם?
לא. אני חושב שבכלל, לחירניקים מהדור שלי, יש איזשהו נתק בין מה שהם עשו לבין מה ש... קורה עכשיו, ואני לא מנסה לגשר על הנתק הזה. אני מפחד עבור החיילים, ואין לי שום יומרה באמת לדעת מה הם עוברים. אני רק בטוח שזה מאוד מפחיד וקשה.
אנחנו עומדים בפני הסרט האחרון שבחרת. מה הסרט הכי טוב שיצא בשנים האחרונות, בעיניך?
מתי יצא Social Network?
2010.
אוקיי. Social Network, זכור לי, יש עוד כמה.
הרשת החברתית של דיוויד פינצ'ר.
כן, יש עוד, אני לא מדבר על סרטים, יש הרבה סרטים שטובים שנעשה. בכל שנה אני יכול להצביע על כמה סרטים שהם סרטים מעולים, טובים, שיצאתי מהם עם רגשי נחיתות עמוקים. Social Network בעיניי היה סרט שנעשה בתקציב גבוה, הצליח מסחרית, נגע בדבר הכי מעניין של התקופה, רגע לפני שהוא באמת שינה את כל העולם, ועשה את זה בצורה דרמטית אדירה.
ובמילה אחת, את מי אתה מעודד לאוסקר השנה?
את סקורסזה.
וואלה, סקורסזה. ועכשיו, לצערנו, הגיע השעה להיפרד עם הסרט האחרון שלנו להיום. אנחנו עם לילות בוגי שביים פול תומאס אנדרסון בשנת 1997. כן, אדוני, אני בטוח שגם אתה יכול לעשות את הבוגי, ועכשיו כשמסיימים, מה זה לילות בוגי עבורך?
פוקס של במאי צעיר, שניבא את המשך הקריירה שלו, אבל הפתיע אותי בגאונות ובשלמות של התוצאה.
זהו סיפורו של אדי אדמס, בחור צעיר עם אמא ששונאת אותו, שמגלה שיש לו כישרון, הוא ממש טוב בסקס. וכך הוא מוצא את עצמו עם החבורה של במאי פורנו בשם ג'ק הורנר, שמתייחס לסרטים הכחולים שהוא מביים כאל יצירת אומנות, ולכוכביו כאל משפחה אחת גדולה. אבל, כמובן שהאידיל לא תחזיק מעמד. המעבר מפילם לוידאו, מקולנוע פורנוגרפי מושקע ליצירות חובבניות, והקלות הבלתי נסבלת שבה סמים קלים כקשים זורמים על הסט כמו מים, הופכת את הרפתקאותיו של אדי למסע מסוית משנות ה-70 אל שנות ה-80.
כן, אז אם אני לא הייתי מציג ככה את הסיפור של הסרט.
בוא תציג אותו אתה.
הייתי מספר את הסיפור כך. זה סיפור עלייתו ונפילתו של מישהו עם כישרון אדיר למשהו אחד. אנחנו פוגשים אותו בגיל 17, הוא מאמין בעצמו, הוא אפילו אומר לחברה שלו, לכל אחד יש משהו אחד שבו הוא טוב יותר מאחרים, ואני הולך להיות כוכב, כוכב זורח. ואז אנחנו, כמו בתבנית של סיפור עלייה ונפילה, אנחנו רואים אותו עולה ועולה ועולה, ולאט לאט מגשים את הפוטנציאל שאנחנו והוא יודעים שיש לו, ובשלב שבו הוא מגיע לשיא שלו, פתאום משהו מתחיל להתקלקל. ומשם והלאה אנחנו חווים את הנפילה שלו. ולהגיד שאנחנו מצליחים לספר את סיפור עלייתו ונפילתו של אדם, כל אדם, דרך הסייקל של איבר המין שלו, זה פשוט רעיון גאוני. ואחד הדברים היפים בסרט ובחוש של פול תומאס אנדרסון כאן, הדמויות בסרט הן דמויות חסרי מודעות, לכל אורך הדרך. יש דיאלוג בתחילת הסרט שהדמות של מרק וולברג מגיעה למסיבה בתחילת העלייה שלו, והוא פוגש שם את ג'ון סי ריילי. נדמה לי שלדמות שלו קוראים ריד. וג'אק,
הבמאי הגדול,
הבמאי, ברט ריינולדס, מציג אותו.
The new boy on the street. Eddie Adams.
Here's a new guy on the block. כלומר, הנה הבחור החדש בשכונה. וריד שואל אותו אחרי שג'אק הולך.
You live on the street?
No.
Oh, I thought Jack just said you did.
אה, אתה גר פה בשכונה? כלומר, you live here on the block? כמעט בכל סצנה יש בדיוק את זה. יש את אוקיי, אנחנו רגילים למטאפורה מסוימת, ובין המטאפורה לבין הדבר שאמור להיות נסתר, יש איזשהו פער. בסרט הזה אין פער בכלל. והשזירה של העלייה ונפילה, יחד עם דברים גדולים יותר שקורים בארצות הברית, שקורים בתעשיית הקולנוע, שקורים בעולם, הוא כל כך יפה. זה שאנחנו עולים ביחד עם שנות ה-70, מגיעים לניו יירס של 1979, והנפילה היא הנפילה לתוך שנות ה-80, כשהפילים עובר לוידאו, שמשחק ואומנות הופכים לריאליטי, שאומנות הופכת למסחור, כל הדברים האלה קורים בבת אחת, והם כולם בתוך הסרט עצמו לא כאלגוריה, הם פשוט, על זה הסיפור. ואם אתה שואל אותי מי הבמאי בן דורי, שאיכשהו אני כן יכול לקרוא לו מאסטר, גם אם לא כל הסרטים שלו עומדים במבחן הזה, שמשתווה לגדולים של הוליווד הקלאסית, אז אני חושב שפול תומאס אנדרסון הוא אחד מהם.
דרך אולי... אגב, אתם שניכם הפסדתם באותו אוסקר.
כן, הוא היה שם עם There Will Be Blood.
נכון. זה ייגמר בדם.
אבל מבחינת היומרה שלו והחלקים הטובים שלו, הם כל כך יותר טובים מיתר הדברים שנעשו בשנים שבהם זה נעשה.
אני חייב לומר, קודם כל, לפעמים, הרי עקרונית, הפורנו הוא רק תירוץ. זה היה יכול להיות סיפור על מתאבק, וזה היה יכול להיות סיפור על טבח. אבל זה סיפור על פורנו. ואני חושב שזה סיפור על פורנו, בין השאר, כי פול תומס אנדרסון מנסה לעשות קצת פרודיה על מה זה קולנוע. הרי השחקנים שמדברים בכל כך חשיבות עצמית על העבודה שלהם ועל האומנות שלהם, ואז כשאנחנו רואים מה הם עושים, הם פשוט עושים סרט פורנו דבילי משנות ה-70. ולמשל, הסצנה הכי טובה בסרט למעשה, היא הסצנה שבה דירק דיגלר, שם הבמה של אדי הגיבור, מצטלם לראשונה לסרט פורנו.
ברור שזה פרודיה. אבל באותו זמן שזה פרודיה, זה גם סרט ממש רציני בגובה העיניים, שלא מנסה להיות פרודי.
לגמרי, ובגלל זה, תצוקת המשחק הכי טובה שם בעיניי של ברט רנולדס, בגלל ששם הוא פשוט מגלם את האדם השטותי ביותר בטבל, אבל הוא עושה את זה ברצינות שאפשר לחשוב שהוא בעצמו קצת ג'ון פורד.
כן, יש שם, בדיוק, יש שם גם הבנה של מה זה סיפור עלייה ונפילה. אם אתה עוקב אחרי המהלכים, כל מקום שאתה פוגש בעלייה, אתה גם פוגש בירידה, זה ממש סרט סימטרי. יש שם רגע שבו בעצם מטבילים אותו, הוא נולד, הרי מה זה סיפור עלייתו ונפילתו? מהלך חיים זה סיפור עלייה ונפילה. אתה נולד, אתה גדל, ואז אתה נובל. ויש שם סיפור לידה. הם יושבים בתוך ג'קוזי, והדמות של ברט רנולדס נותן לו שם חדש, והוא נולד מחדש כדירק דיגלר. כל התחנות של בן אדם בשלבי הצמיחה שלו והגדילה שלו, אנחנו עוברים אותם ביחד עם דירק דיגלר, ואז אנחנו מבלים איתו את הירידה התלולה והנוראית שגם כל בן אנוש.
מה יום הצילומים הכי מטורלל שהשתתפת בו?
כל יום צילום הוא מלחמה. בין כל הדברים שרצית לעשות מול מה שמותר לך לעשות במסגרת התקציב. אז אין יום אחד כזה. אין יום צילום אחד שאני זוכר שבו אני יכול להגיד, זה היה על מי מנוחות והכל היה טוב.
מה שדה הקרב הכי קשוח שנלחמת בו על סט?
אני אגיד לך, בתחילת הערת שוליים יש שוט ארוך של 7 דקות של בר אבא וליאור אשכנזי יושבים ומקשיבים, בחלק הראשון הם מקשיבים לדן כנר, ואז ליאור אשכנזי עולה, נותן נאום, זה הטקס כניסה לאקדמיה הלאומית למדעים, ואז המצלמה הולכת ומתקרבת לאט לאט לפנים של שלמה בר אבא. והמון דברים היו צריכים לקרות שם כדי שהשוט הזה יחזיק, והסיבה שהיום הזה זכור לי כיום אחד הקשים שעברתי על סטים, זה כי המפיקים וגם בר אבא כל הזמן אמרו לי, תשמע, בוא ניקח שוט ביטחון כאן למקרה שהשוט הזה לא מחזיק. בוא נחסה גם את הצד השני כדי שאם נרצה לעזוב את השוט הזה באמצע או נרצה לחתוך לזווית אחרת כדי לערוך את זה בין שני טייקים, ואני הרגשתי שאם אני לא מצליח לייצר את השוט הזה, אז כל הסרט הזה בעצם לא יעבוד. והמתח שיש כשאתה אומר אקשן לבין הקאט, הוא מתח קיומי. אני נצמד למוניטור, או נצמד לאובייקט שאותו מצלמים, ואם זה עובד, אז יש תחושה אדירה של סיפוק, ואם זה לא עובד, חרדה קיומית ממש שאתה לא יודע מה אתה עושה. וככל שהשוט ארוך יותר, החרדה הקיומית הזאת נמשכת יותר זמן. וכאן היה משהו שאני הגדרתי לעצמי כמבחן לכל הקונספט של הסיפור הזה. 7 דקות, אני חושב שלא נשמתי בהם. אני אומר אקשן, ואני מחכה שהדבר יקרה, מצפה את כל התקלות, ובסוף היום הזה, כשידעתי שזה עבד, ושאני לא צריך לקחת כיסויים, ואני לא צריך שום ביטחון, הרגשתי שלפחות במלחמה הקטנה הזאת שלי היום, אני ניצחתי.
כמה טייקים לקח לך לעשות?
5 טייקים, וזה לא יום צילום שלם, בטח לא בסרט ישראלי, אבל אני זוכר את העמדה של השוט הזה, ואת הלחץ שלי מלגרום לו לקרות בשוט אחד, כאחד הדברים הכי גם טראומטיים וגם מספקים שעברתי בקריירה שלי.
עברו כמה שנים מאז הסרט האחרון שלך, וכמה שנים מאז הסדרה האחרונה שצילמת. וממש עוד כמה שבועות, אנחנו לראשונה עומדים לראות משהו שיוסף סידר ביים. כמה פרקים מהסדרה החדשה של אפל TV פלוס, Constellations. יוסף סידר הוא אדם שלא התקבל לסם שפיגל, שעבד במחסנים של תלעד והיק והסכים לקבל שכר בדמות ציוד צילום לסרט קצר שביים, והיום אתה מביים סדרות לאפל טיווי. אתה חושב על זה כשאתה על הסט?
אז הסט הזה הוא באמת חוויה לא מהחיים הרגילים. עבדנו על פרויקט עם תקציב ענק באמת. כלומר, בפעם הראשונה בחיים שלי ראיתי איך זה עובד בעולם הגדול. צילמנו בזירו גרביטי, השתלטנו על אולפני בבלסברג בברלין, לאן שלא הגענו, הגענו עם 50 ומשהו מסעיות, הצוות הכי טוב באירופה, וכן, עבדתי עם הצלם הקבוע שלי, ירון שרף, וכמעט כל יום הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, כמה זה מוזר שאנחנו בדבר שהוא הכי פחות אישי עבורנו, בטח בשבילי, לא משהו שכתבתי, אנחנו חווים את הפסגה של המקצוענות. היה לנו את הזמן לעשות כל מה שתכננו. היה לנו את הכלים, את האנשים, את החופש היצירתי שתמיד חלמתי עליו. הסדרה המעולה, ובעיניי יש בה המון רבדים מאוד מעניינים, ובכל זאת חוויתי את כל השפע הזה על משהו שהוא לא תסריט שלי.
ואיזה קולנוע אתה חושב שנקבל אחרי המלחמה?
אז אני מאוד מקווה שהיוצרים הטובים לא ירגישו צורך מיד לספר את הסיפור של השביעי באוקטובר. קשה מאוד לאבד סיפור מהר. אפשר, לפעמים זה קורה, אבל מאותם יוצרים שמהם יש לי ציפיות, אני מקווה שהם יחכו קצת, ייתנו לסיפור הזה לשקוע, ושניצא מהתקופה הזאת עם סיפורים שכמו שג'ון פורד עשה וכמו שוויליאם ויילר עשה, מצליחים לגעת במוקדי הקונפליקט הפנים ישראלים באתוס הציוני, ולא בסיפורים שהם מעל פני השטח. סיפורים שאיכשהו יצליחו להיות גם על מה שקרה, אבל גם על מה שממשיך לקרוא אותנו וממשיך לגרום לדרמה הפנימית הזאת להיות כל כך עצובה ומפחידה.
תודה רבה, יוסף סידר.
תודה לך.
תודה רבה לעורכת דניאל מאורר ולמפיקה נועה טייב. בלוקבאסטר זמין באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אני זוהר אורבך, נתראה בשבוע הבא ובסרטים הבאים. עד אז, תשמרו על עצמכם.